רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי ט"ו בסיוון תשפ"ד, ה-21 בחודש יוני שנת 2024. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לשבת פרשת בעל אותך. מה בתוכנית? שיחה עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה ומעלה מקום רב העיר באריאל, על פרשת בעל אותך. מדוע משה מפציר ביתרו להתלוות לעם ישראל בדרכו לארץ ישראל? פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש. השבוע הביטוי משכן מתוך הפרשה. חיים עם ערך, עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, ונושא השבוע, מה מלמדת אותנו מרים, אחות משה, המורה הצדיקה. שירים לכבוד שבת, האזנה נעימה וערבה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה.
שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה.
לך דודי לקראת קלה, ושבת מקבלה.
מקדש מקדש מלך עיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה רב לך שבת בעמק הבכה והוא יחמול עלי חמלה
וחבתי לקראת קלה
קלה, בואי קלה
שלום לכבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, שומע אותנו?
שלום, שלום עמור, כן, שומע כן. אותך טוב.
כן, איתנו כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש, מפקח במשרד החינוך בשעבר. הוא יגיש את פינת מטבעות לשון מן המקורות, והשבוע הביטוי משכן, מתוך פרשת בעלותך, והמקור... אחד המקורות, המשכן מופיע המון בתורה ובמיוחד גם פרשת בהעלותך, וכך כתוב, וביום הקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר. וביום הקים, הכוונה שמשה סיים להקים את המשכן. בבקשה כבוד הרב, הנה, המיקרופון לרשותך.
כן. שלום לך עמוס, ובכן המילה משכן המופיעה בפרשתנו כפי שציינת מקורה בשורש שין כף נון אשר משמעותו גר שהה, כלומר התמדה, מישהו שחונה במקום מסוים, כגון מה שנאמר על אברהם אבינו, הוא שוכן באלוני ממרה, גר באלוני ממרה. וכן על יעקב אבינו, ויהי בשכון ישראל. מכאן התקבלה המילה משכן, המופיע בפרשתנו, אשר במקור מציינת מקום לשכון בו, מקום מגורים, או אוהל של רועים, כפי שאנחנו קוראים בשיר השירים, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון, וראי את גדיותייך על...
משכנות.
יפה, משכנות הרועים. במקרא התייחדה המילה משכן לציין את האוהל ששכן בו ארון העדות. המשכן, או בשמו הנפוץ הנוסף, אוהל מועד, הוא אוהל שהקימו בני ישראל בציווי האל, בשעה שהם שהו במדבר סיני. אתה כבר ציינת את מה שנאמר בפרשתנו, וביום הקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן לאוהל מועד, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש. כל כך הרבה פעמים חוזרת המילה, או מוקדם יותר בספר שמות, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. המשכן שימש את בני ישראל לאורך כל תקופת שהייתם במדבר, וגם לאחר שנכנסו לארץ ישראל, למטרה של הקרבת קורבנות ומטרות פולחניות נוספות. המשכן שימש גם לשם היוועדות האל עם משה רבנו והשראת השכינה בקרב עם ישראל. וזה מיוחד לפרשה שלנו. בפרשה משה רבנו מתלונן שאינו יכול לשאת את מסע העם לבדו. האנוכי הריתי את העם הזה עם אנוכי לתיו, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך, וירדתי ודיברתי עמך שם, ואצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם, ונסעו איתך במסע העם, ולא תמשיך להתלונן, ולא תישא אתה לבדיך. ובכן, המשכן, מקום של התוועדות, הן עם משה, והן עם האלה ש-70 הזקנים שעזרו לו. שנים רבות שכנו אל מועד, וגם משכן האבן שהחליף אותו בשילו, עד שבנה שלמה המלך את בית המקדש בירושלים. כיום, המילה משכן משמשת לציון מבנים בעלי חשיבות ציבורית, כמו משכן הכנסת. עכשיו, מן המילה משכן התגלגלה המילה שיכון. עם הקמת המדינה, היה צורך לספק מקום מגורים זול ומהיר למאות אלפי העולים שהגיעו לארץ, ושיכנו תחילה, אתה זוכר איפה?
במעברות.
איך קראו לזה? מעברות. נכון?
כן.
מעברה, משהו זמני, אוהלים, אבל אחר כך הועברו לדיור זול בבתי קומות, וזה שיכון. מכאן כמובן נגזרו המילים שכונה, שכן וכדומה. בספרות חז"ל התפתח מהשורש שין כפנון המילה שכינה, אשר משמעותה רוח הקודש, נוחות הקדוש ברוך הוא בעולם, כמו בצירופים הידועים, זיו השכינה, כנפי השכינה, השכינה שורה עליו. אמנם המושג שכינה איננו נזכר במקרא, אבל פסוקים שונים מציינים כי הקדוש ברוך הוא שוכן בקרב בני ישראל, במקדש או במשכן, כמו שציינו כבר את הפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. או עוד פסוק, ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים. אפשר גם לציין כאן גם בדברי חז"ל, המאמר המפורסם של רבי עקיבא, איש ואישה זכו
שכינה,
שכינה ביניהם, לא זכו חלילה אש אוכלתן. וכן, זה רוח הקודש. לדעת חז"ל, נשארת השכינה באופן תמידי בקשר מיוחד עם עם ישראל גם לאחר חורבן בית המקדש וגם בזמן הגלות, כמו שאומר המדרש, לכל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה,
שכינה.
עמם. כן. הרמב״ם שבמורה נבוכים שמזהיר אותנו שלא נייחס לאל הקשמה כלשהי, אז הוא משביר איך התפתח המושג הזה. הוא אומר שהפועל שכון נתגלגל תחילה, מציין גם נוחות של דבר שאינו חי, כגון הנאמר באיוב, תשכון עליו עננה. ושם לא מדובר על משהו חי, על משהו זה, אלא עצמות וכדומה. כך שבדרך השאלה הוא שאל המונח להשם, כלומר, להתמדת שכינותו הרוחנית או השגחתו באיזה מקום שהתמיזה בו. ככתוב, וישכון כבוד השם, ושכנתי בתוך בני ישראל. לדעת הרמב״ם, השכינה היא אור, נברא, מיוחד, שאינו דבר גשמי. מכאן נציין גם את שמהשורש הזה יש לנו את המילה משכון, שהוא מונח משפטי שפירושו נכס שניתן כערבון כנגד הלוואה. מקור המילה הוא ארמית, אקדית, עתיקה, ומציין את החפץ שלוקחים אותו מבית הלווה, כלומר מהמשכן של הלווה, ומשכנים אותו בבית המלווה. וכך התפתח המילה משכון. מכאן כמובן שנתגלגלה המילה הנפוצה בימינו, משכנתה, שהיא מקרה פרטי של משכון שמתייחס לנכס מקרקעין.
כן,
אז מה נסיין?
עם המשכנתה,
כן. עמוס, כן. שבאמת שהשכינה תשרה בינינו,
אמן.
שיש שלום בינינו.
אמן.
רק ביחד, כשאנחנו ביחד, השכינה, כמו האיש והאישה, שהם הולכים ביחד, השכינה ביניהם, גם כאן, שאנחנו נהיה ביחד, והקדוש ברוך הוא באמת שכינתו, ישרה שכינתו בינינו, נוכל להחזיר במהירות את החטופים הביתה,
אמן,
וחיילי צהל כן, ינצחו וישיגו את מטרתם. שבת שלום.
שבת, שבת שלום ובא. כבוד הרב. שבת שלום. דברים מאוד מאוד מאלפים, ובעזרת השם שאנחנו נהיה עם שכינה ולא עם משכנתה.
נכון.
שבת שלום, ואם תרצה להיות איתנו, אנחנו נשמיע שיר ליבי במזרח עם רן אלירן. כן, מאוד נחמד. נעבור לשיחה מוקלטת עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת בהעלותך. מדוע משה מפציר ביתרו להתלוות לעם ישראל בדרכו לארץ ישראל? שלום כבוד הרב, והנה אנחנו נשמע שיחה מוקלטת עם כבוד הרב אהרון בדיחי.
יום שישי נפלא, שלום לך ולכל המאזינים. אנחנו נקרא בעזרת השם את פרשת בהעלותך, המשלימה בתחילתה את תיאור ההכנות לקראת מסע העם אל תוך המדבר הגדול והנורא. ההכנות האלה שהיו לקראת אותו מסע שאמור להביאם במהרה לארץ ישראל, אבל בעוון החטא הוא התעכב וערך 40 שנה. אבל בטרם יצאו לדרך, מקיים משה רבנו שיחה מאוד מעניינת עם חותנו. שיחה קצרה, אבל יש בה הרבה מה ללמוד. ואומר משה, ויאמר משה לחובב בן רעואל המדייני, חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם, אותו אתן לכם, לך איתנו והטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. כלומר, משה רבנו מבקש מיתרו, מחותנו, להתלוות אליהם בדרך לארץ ישראל. התורה משתמשת הפעם באחד משבעת שמותיו של יתרו, חובב. ויאמר משה לחובב. חובב, אומרים חכמים, על שם שחיבב את התורה. אז אם כן, לכאורה, מה יותר מתאים להציע לו להמשיך ולהישאר עם עם ישראל. האמת היא שבמבט ראשון נראית הבקשה הזאת כבקשה מנומסת, כבקשת נימוסין, מפני שמשה רבנו מבין שעכשיו צריך להרים עוגן ולהתחיל ללכת, ומצד שני חותנו מתארח אצלו. אז מן הנימוס הוא להציע לו, בוא ותצטרף אלינו. התגובה של, והתשובה של יתרו היא, ויומר אליו לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. ואם כן, כאן הייתה צריכה להסתיים השיחה. משה רבנו עשה את שלו, הציע הצעה מתוך נימוס, יתרו משיקוליו שלו עונה בשלילה, והיה צריך להמשיך הלאה. ובכל זאת אנחנו רואים שמשה רבנו מפציר בחותנו, הוא לא מוותר לו. הוא לא מוותר לו. אל נא תעזוב אותנו, ויומר אל נא תעזוב אותנו, אל נא לשון בקשה, אומרים חכמים, כי על כן ידעת חנותנו במדבר, והיית לנו לעיניים, והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר יטיב השם עמנו, והטבנו לך. כלומר, משה רבנו לא שוכח שוב להזכיר לו, שמי שנדבק בעם ישראל, הוא ידבק גם בטובה המיועדת לעם ישראל. אמנם המדרש טורח להדגיש, שמשה רבנו הבהיר ליתרו, גם אם תבוא ותתלווה איתנו ותיכנס לארץ ישראל, אין דינך כשאר השבטים לקבל חלק בארץ ישראל. אבל טובה גדולה תצמח לך מהקשר הזה עם עם ישראל. אם כן הוא מבקש מיתרו, והיית לנו לעיניים. חכמים דרך אגב מבארים לנו מה פשר התשובה הנחרצת הזאת של יתרו, לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. אומרים לנו חכמים, למה חזר לארצו? מדוע הוא סרב להצעה המכובדת מאוד של משה רבנו? אומר אחד המדרשים, מדרש הגדול, וכי מה הנר הזה בין חמה ללבנה, אומר יתרו לעצמו. משה חמה ואהרון לבנה, מה אור יש לי ביניהן? אלא הרני הולך לארצי ומגייר את כל בני מדינתי ומכניסן תחת כנפי השכינה. חשבון נעלה מאוד מאוד. יתרו היה יכול להרוויח מזה שהוא מתלווה לעם ישראל. אבל הוא עושה חשבון אמת. הוא אומר לעצמו, היכן אני יכול להשפיע יותר? כאן יש את משה ואת אהרון. אני נחשב כנר בעיניהם. אם אלך, אם אחזור לארצי ולמולדתי, שם אוכל להשפיע. שם אוכל להפיץ את האמונה באל אחד ולגייר את כל בני מדינתי. חשבון נעלה מאוד מאוד. או יש פה מדרש אחר שהיה אומר, כל השנים האלה היו בני אדם מפקידים אצלי פקדונות. כן, יתרו היה האדם הנאמן ביותר בעולם, הישר ביותר בעולם. אנשים היו מפקידים פקדונות אצלו. ואם אני מניחן והולך לי עם עם ישראל, הם אומרים ברח לו יתרו, ולא רק ברח ולקח את כל פקדונותינו, אלא נתנן לחותנו. נמצאתי מוציא שם רע, לא רק עליי, אלא גם עליך, אלא הרני הולך ומחזיר את כולן. ויש עוד מדרשים שונים בעניין, ומכל מקום אנחנו רואים שתשובתו זו של יתרו הייתה תשובה מאוד מאוד נעלית, מתוך חשבונות מאוד מאוד נעלים, שוב מראה על מעלתו הגדולה של יתרו. אבל נחזור חזרה לשאלתנו, מדוע משה כל כך זקוק ליתרו, והיית לנו לעיניים. ואין, אומר המדרש, כל דבר ודבר שיתעלם מעינינו תהם מאיר עינינו בהן. ולכאורה הדברים תמוהים. רואל, כן, חובב בן רואל המדייני, התורה לא שוכחת להדגיש, מניין הוא הגיע. אז אם כן, אותו מדייני נוכרי, אף כי הכיר באלוהי ישראל, איך הוא יכול להיות לעיניים לעם ישראל ולמשה? בשעה שהשכינה שורה על המשכן, משה רבנו גדול הנביאים, הוא המנהיג, מה, איזה עוד זוג עיניים יכול להוסיף על העניינים האלה? אלא כאן, יש חידוש מעניין ומרתק של הבן איש חי בפירושו על התורה. הבן איש חי אומר שליתרו הייתה מעלה שלא הייתה בעם ישראל. המעלה הזאת שהוא הלך כנגד הזרם, ההליכה כנגד הזרם. יתרו בעצם בואו אל המדבר, בעצם דבקותו בעם ישראל, בעצם היה צריך לוותר על מעמדו הבינלאומי, על רכושו, על משפחתו, על מולדתו. צריך רק לנסות לדמיין מה אמרו עליו בתקשורת של אותה תקופה, על חציית הקווים הנועזת הזאת. אבל יתרו לא נרתע. כשהוא מכיר באמת, כשהוא יודע שהאמת נמצאת כאן במדבר אצל עם ישראל, והשראת השכינה האלוקית שם, אז שום דבר לא עוצר אותו. ואת זאת, אומר משה, לזאת אנחנו זקוקים. עם ישראל, שהוא בטבעו עם לבדד ישכון, זה עם כזה שיעמוד עכשיו בפני אתגרים, בפני התמודדויות קשות מאוד. העם הזה זקוק לאיזה דוגמה חיה, לסמל שיעמוד מול עיניו תדיר, סמל של אדם שהלך כנגד הזרם, ובכל זאת הוא מצליח. הוא ממשיך להתגדל ולהתעלות, ולא עוצר בדרך. אבל, כמו שאמרנו, יתרו בסופו של דבר מסרב וחוזר לארצו, אמנם זרעו בסופו של דבר סוגר מעגל, ואנחנו מוצאים אותו מלווה את עם ישראל, את שבט הקני, בכל מהלך ההתיישבות שלו בארץ ישראל בהמשך. אבל ההתמודדויות האלה אכן לא מאחרות לבוא. מיד אחר הפרשה הזאת, יש לנו את התלונות שמתחילות להופיע אז על הבשר וכו', וממשיכות בהמשך ההיסטוריה. גם היום אנחנו עומדים בפני מצבים מורכבים ומסובכים, שדורשים הרבה כוחות אמונה, הרבה אמונה בעם ישראל, בנצח ישראל, כדי להתגבר עליהן. ויתרו, אמנם הוא לא נמצא כאן בינינו, אבל בוודאי שקריאת הסיפור הזה, לימוד הסיפור הזה, הוא בוודאי יכול לחזק אותנו ולהראות לנו שכשאדם דבק באמת, כשאדם דבק בבורא עולם, אז שום קושי ושום סיבוך לא יכול לעצור אותו. נזכה בעזרת השם שמתוך הבלבול, מתוך החושך שעכשיו לכאורה אופף אותנו, נצא לאור גדול ויהיו בשורות טובות וניצחונות גדולים, ניצחונות של האור על החושך, של הצדק על הרשע, ובעזרת השם נזכה שקודם כל יצליחו כל כוחות הביטחון שלנו, ונתפלל לחזרת החטופים והחטופות במהרה בימינו, ולרפואת כל הפצועים בכלל חולי עמו ישראל, בעזרת השם שנזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות. שבת שלום ומבורך.
אמן, אמן. שבת שלום לכבוד הרב, ותודה לכבוד הרב, סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי. שבת שלום. אנחנו נשמע עכשיו שיר נוסף, לפני שנעלה את הפינה, חיים עם ערך, עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר.
סוסטמה יריאל למחרה לחניך ספן נפי מפת רימרה לחניך ספן נפי מפת רימרה המון רחמי נכנס יש קרק כדה כבודך אשר גלה בנפך אשר הרם כבודך אשר גלה בנפך אשר הרם הלא את אבניי אחונן ואשקר בתום רגביי לפי מדבר ירה בתום רגביי לפי מדבר ירה יפן ומסוסנן panafi mi pate mara la finse panafi mi pate mara
מאזינים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו לפינתו של כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, חיים עם ערך. דוקטור הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, מרצה לתנך ויהדות. כבוד הרב ידבר היום על הנושא, מה מלמדת אותנו מרים הנביאה, מרים אחות משה, המורה הצדיקה. שלום כבוד הרב, בבקשה.
שלום עליכם, שלום וברכה. למאזינים ולמאזינות, ערב שבת שלום, פרשת בהעלותך. כל כך הרבה עניינים יש בפרשה הזאת. אבל רק לפני כן אני חייב לומר מילה שממש ברגעים אלה עובר דרך העיר אריאל, מסע הלוויה של אחד החיילים הצדיקים שנהרגו. ממש עכשיו אנשים רבים ניצבים. משני צידי כביש רון נחמן עם דגלים לכבודו של החייל שמסע הלוויה שלו הוא בדרך לאלי שעובר דרך אריאל. שיהיו הדברים שלנו להצלחת הלוחמים באמת שהשם יאמר לצרותינו די ולרפואת כל הפצועים והחיילים.
אמן, אמן.
מתוך ריבוי הדברים שיש בפרשה, ניקח דבר אחד. מרים. מרים אחות משה. מדברת על משה. דברים שאולי הם לא ראויים למדרגתה. מרים הנביאה, שהיא זו שקיבלה נבואה שאח שלה יוולד לאח ויושע את ישראל. היא זו שהייתה הבייביסיטר שלו, שמרה עליו בסוף. ואפשר לומר שהרבה ממה שיש למשה זה בזכותה. מרים מלשון מרירות, היא נולדה להורים, לאמרם ויוכבד, בתקופה הכי מרה לעם ישראל. הכי קשה. מרים. יכול להיות שזה משתמע גם לעוד כיוון, למרי, ללכת נגד אותה מרירות. מכל מקום, עם ישראל נוהג, וכך מופיע בהרבה סידורים, שאחרי שנגמרת תפילת שחרית, ואנחנו אומרים כמה זכירות, אנחנו אומרים זכירה אחת, אנחנו לזכור מעשה מרים. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתך ממצרים. זה אמנם נאמר בפרשת כי תצא בגמר 40 שנה, אבל האירוע של מה שקרה מופיע בפרשת השבוע. תראו, יש ביהדות ערך מקודש להקים משפחה, להתחתן, לחיות עם אישה. בשונה מהתפיסה הנוצרית שרואה בנישואים מצב לא לכתחילה, מצב דיעבד כזה. אבל מי שרוצה להיות צדיק וקדוש, בפרט הנצרות הקתולית, שיתרחק מזוגיות, שיהיה רווק, שיהיה פרוש, תורת ישראל אומרת ממש לא ככה, אבל להפוך ב-180 מעלות. אי אפשר להגיע לקדושה, אלא מתוך זוגיות. ולכן, למשל, כהן גדול, ביום הכיפורים, הוא היה חייב להיות נשוי. ולא רק זה, אלא אפילו, יש דעה שהוא היה צריך לקחת עוד אישה ליתר ביטחון, אם חלילה אשתו הראשונה תיפטר מן העולם. אבל, וכאן, כשמרים נודע לה שמשה, משום מה, היא לא ידעת הסיבה, משום מה פרש מציפור האשתו, חרה הדבר לה. זה לא חרון של כעס. היא כל כך אהבה את משה. היא כל כך אהבה את ציפור האשת משה. היא כאבה את הזוגיות שלהם. והיא אומרת לאהרון, על משה, למה עוזב את אשתו? מה, בגלל שהוא נביא? נביא צריך לפרוש? נביא אדם יכול לחיות עם אשתו, ואחר כך להיטהר במקווה, והוא ראוי לנבואה, זה מה שקורה לי ולך, אהרון. גם אנחנו נביאים. אז למה משה פרש מאשתו? והקדוש ברוך הוא כאן יתערב. משה פרש מאשתו, באמת זאת לא הדרכה לכולם. הדרכה לכולם, כמו שאמרנו, זוגיות, משפחה, אהבה, זה לא דבר רע, זה לא דבר גס. משה פרש מאשתו כמשהו חריג, כי הנבואה שלו הייתה ברמה לגמרי אחרת. היא חשבה, בגלל הנוותנותו של משה, היא לא ידעה שבאמת משה הוא נקרא נביא, אבל זה רמה לגמרי אחרת. זה רמה שבה משה יכול ברגע להתקשר עם ריבונו שלו, ברצונו. אם יש איזה משהו לא ברור לו, הוא יוצר קשר. מה שאין כן כל הנביא. כל הנביא מתאמן בלילה, משה ברצונו באמצע היום ועוד, ועוד, ועוד כמה הבדלים. אז היא טעתה. מתוך אהבה. היא לא הייתה צריכה להיות שיפוטית. יכול להיות שמשה הייתה צריכה לגשת למשה ולומר לו, אחי משה, בוא תסביר לי, שמעתי כך וכך, למה? והוא היום מסביר לה. אבל כשהיא מספרת לאהרון בכאב על אח שלה, והיא מבטאת עמדה שיפוטית, אח שלנו הוא לא בסדר, כי כך וכך, זה לשון הרע. והאמת היא, שבאמת זה לשון הרע דק מן הדקים. זה הרי נעשה מתוך אהבה עצומה. אבל דווקא בגלל שמרים, הצדיקה, המורה שלנו, דווקא בגלל גדולתה שמדגדק עם צדיקים, כחוט השערה ממש. אבל הסיפור הזה נשאר לדורות. והיא מקבלת צרת, והיא ממתינה עם הצרת מחוץ למחנה 7 ימים. ובני ישראל לא ממשיכים במסע. עוצרים את המסע מפני כבודה, כל עם ישראל עוצר. וכשאחד ישאל את השני, רגע, למה עצרנו? מה הסיבה שמתעכבים כאן? זה היה שיעור עצום של זהירות בדיבור. רבותיי, הדברים האלה שאנחנו אומרים הם כל כך חשובים תמיד. הם כל שכן חשובים בתקופה שלנו. יש, למשל, אדם שהוא רוצה לעלות להיות שדר טלוויזיה, להיות איש תקשורת, להיות עיתונאי. אנחנו מכירים את זה. בדרך כלל, אנשי התקשורת, רבי עמוס, אני לא מדבר עליך, אתה יוצא דופן. כן, אני מדבר על כל מיני עיתונאים, כן, בפריים טיים, בחדשות, בערוץ זה או ערוץ זה. כן. מי זה השדרן המוצלח? מי זה השדרן שהוא מקודם? אחד שיודע לנשוך, אחד שיודע לשאול שאלות, לא משנה את מי, גם את ראש הממשלה, שאלות מביכות, שאלות בוטות, שאלות עם סגנון גס,
הוא רציני. עליו, כן.
הוא רציני. וחז"ל אומרים לנו, אוי ויי, יש, שלמה המלך אומר בפרק י"ב בספר משלי, יש בוטה כמדקרות חרב. ולשון חכמים מרפא. הביטויים של האדם יכולים להיות חדים יותר מפגיון, כמדקרות חרב. אלבון, סורב, בושה, על אחת כמה וכמה, כאשר שדרן עושה את זה, לא בינו לבין חברו, לא ברשות היחיד, אלא ליד המיקרופון, ליד התמונה, ליד המסך, שרואים את זה מאות אלפים, איזה אבון חמור הדבר, איזה, כמה הנושא של הדיבור, הוא צריך להיות מחושב, ואם אין לך מה להגיד, אז אל תדבר. כמה מעלת השתיקה, עם שתיקה, שתיקה מבטאת חוכמה, שתיקה מבטאת שאדם הוא לא רק פולט, הוא גם קשוב, הוא גם מהרער, הוא גם חושב. יש במדרש את הסיפור הנחמד על רבן שמעון בן גמליאל. היה לו עבד, חכם, קראו לעבד שלו תווי. תווי בארמית זה אולי טוב. והיה, העבד לא היה יהודי, הוא היה עבד נוכרי, אבל פיקח. יום אחד רבן שמעון בן גמליאל אומר לו, תווי, בוא תעשה קניות, קח כסף. ולך תקנה את הבשר הכי טוב שתמצא באטליז. חוזר תאבי, ומה הוא קנה? בשר של הלשון. לשון. בהזדמנות אחרת, הוא שולח את תאבי, והוא אומר לו, הוא עושה לו טסט, הוא אומר לו, קח כסף ותקנה את הדבר הכי פחות טוב. הכי פחות טוב. הכי גרוע. ולהפתעתו תווי מביא גם כן את הלשון. בשר לשון. אז הוא שואל אותו, תחליט. שלחתי אותך להביא את הדבר הכי טוב מהית לי, הבאת לי לשון. שלחתי אותך להביא את הדבר הכי פחות, הבאת לי לשון. אמר לו תווי עבדו, רבי, אמת. הלשון ממנו יכול להיות הדבר הכי טוב, אין טוב ממנו. כשאדם מדבר דברים נעימים, כשאדם נותן לחברו עידוד, מילה טובה, חיזוק, מחמאה, אין דבר יותר טוב מזה. אין דבר שיותר בונה יחסים בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, כמו מילה טובה. ואין דבר גרוע יותר מהלשון. הרי רבותיי, כשאנחנו אומרים משהו, אני אומר לאשתי מילה שלו במקום, אני אומר לחברי איזה ביטוי, אני אומר לתלמיד, אני אומר להורים, אי אפשר אחר כך לקחת את המילה בחזרה, אי אפשר אחר כך לעשות, להחזיר את הדבר בחזרה, אולי בווידאו אפשר לעשות לחיצה שילה לאחורה. המציאות מתקדמת. מילה שיצאה מהפה זה כמו חץ. אבל איך דוד המלך אומר על לשון הרע? חץ שנון. זה לא סתם חץ. זה חץ שנון, חץ מחודד, חץ שבקצהו יש רעל. אנחנו צריכים לשלוח חיצים, חיצים של ברכה, מילה טובה, דברי חכמים בנחת נשמעים. ואפשר לשים את הפסיק במקום אחר. במקום דברי חכמים פסיק בנחת נשמעים, אפשר לפסק דברי חכמים בנחת
נשמעים.
הם נשמעים, הם נקלטים. לשון הרע זה חמור תמיד. זה חמור כי שבעתיים כשעם ישראל נמצא במצוקה, במלחמה. חז"ל אומרים, בתקופה של אחאב הייתה עבודה זרה בעם ישראל. אז למה ניצחו במלחמה? עבודה זרה? משתחווים לבעל? נביאי בעל ואשרה, אויבי, ניצחו במלחמה כי לא היה ביניהם דלטוריה, הייתה ביניהם אחדות. אין הכוונה אחדות, אחידות. מותר לי לא לחשוב כמוך, מותר לי להתווכח איתך. אחדות, אנחנו יושבים, מדברים, מלבנים, לא מסכימים, אבל נשארים חברים. יצאו למלחמה וניצחו. בימי דוד המלך היו כישלונות בצבא, כי הייתה ביניהם פירוד, שנאת חינם. אוי, כמה הדבר הזה הוא שיעור עצום לימים האלה. כמה כואב לנו שהמלחמה הזאת, עוד לא רואים תמונת ניצחון חד משמעית, לא בדרום, לא בצפון. רק הבוקר התבשרנו על עוד שני נשמות גדולות, עוד שני חיילים צדיקים וקדושים שעלו בסערה השמיים. כל צדיק הוא קדוש ועליון. אנחנו, כל מי שרוצה לתרום להצלחה של צהל, ישמר, ישמר מלשונו, ישמר מלתלות פלקטים שמשמעותם ביקורת על פלוני או על מוני. זה מחרחר ריב. תחזק את עצמך, תחזק את הטוב, אל תשפוך רפש על אחרים, כי זה כמו לשון הרע, המבט שלך נתפס בשלילה, המבט שלך נתפס בחיסרון, כמו זבוב שהוא לא נוגע בבשר רגיל, בשר בריא, הזבוב מתביית אל אותה נקודה, אל אותו פצע, שם הוא מתקרב, שם הוא חלילה, לראות את הטוב. הדברים האלה, כמו שאמרנו, נוהגים תמיד, וכל שכן בימינו. ומי שהדברים האלה אכפת לו, אז אני רק רוצה לסיים בדברים נוראים, אפילו מפחידים, שאומר לנו רבינו בחיי, בעל חובת הלבבות. ספר חובת הלבבות, ספר אמונה יסודי מתקופת הראשונים, לפני כ-700-800 שנה. אומר בעל חובת הלבבות, והוא לא ממציא את זה מעצמו, זה במקורות עוד יותר קדומים. יגיע אדם לשמיים, לעולם הבא. ופתאום כשיעשו לו שם את המאזן, מצוות, עבירות, הוא לא יבין. סליחה, מה זה? למה הקף של המצוות שלי ריקה? אני כל יום התפללתי. איפה כל התפילות? אפס. אני למדתי משניות כל יום. הייתי בשיעור דף יומי כל יום. המון זמן. איפה הכל נעלם? אומר בעל חובת הלבות, שכשאדם מדבר לשון הרע לזולתו, הוא מפסיד את המעשים הטובים שהוא צבר עד היום. מזעזע. רע, והוא לא יודע מזה. רק שהוא יבוא לעולם האמת, הוא פתאום יהיה בשוק ויאמר, סליחה, למדתי ועשיתי צדקה ותרמתי ושקדתי. הכל התעדה? אמרו לו, כן. הכל התעדה. כי אותו פה שלמדת בו תורה, אותו פה שבו התפללת, את הפה הזה היה כל כך, הוא פה מלוכלך, הכל הפסדת. זה נורא. רק בגלל הדבר הזה, אנחנו צריכים קצת יותר להישמר, קצת יותר להיזהר, קצת יותר ללמוד בכל שכן ממרים אחות משה. להשתדל רק לדבר טוב. כמה שפחות להימנע מכתרוג, מקטגוריה, מהאשמה, ממציאת את הרוע בשני. הלוואי, הלוואי שבזכות שם מכל מי שמקשיב לנו, חלקנו, נתחזק אפילו בקצת. איזה התקדמות תהיה לזה בעזרת השם. איזה משמעות חשובה תהיה לזה. רבי עמוס, סליחה אם הערכתי.
זה בסדר גמור, כבוד הרב, הדברים נפלאים. כן.
שיהיה לכולנו, לכל עם ישראל, שבת שלום, וכל אחד מאיתנו יש לו חיילים בקרב, יש לי בן ושני חתנים, חוץ מכמה מגויסים שהם לא בתוך עזה, אבל אלה בתוך עזה, נאבקים, נלחמים, שהשם ישמור עליהם ועל כל החיילים, וירפא את כל הפצועים, כמה פצועים קשה, כמה בשיקום, באמת, הכאב הוא גדול, אבל אנחנו על ידי שמירת הפה, שמירת הלשון, יכולים לתרום להם, לתרום לצה, לתרום לעם ישראל, ישועות גדולות.
אמן.
אז שיהיה לנו שבת שלום, ברכה, הצלחה, כל טוב, להתראות.
להתראות, שבת שלום, כבוד הרב, על הדברים הנפלאים. שבת שלום.
כל טוב. שבת שלום.
קודשו, קודשו, במרומיו במקדשו, מקדשו, הללו ובחינור.
מאזינים יקרים, תוכניתנו אליך דודי הגיעה לסיומה. הדלקת נרות שבת על פי אתר כיפה בירושלים ב7:07, בתל אביב ב7:32, בחיפה ב7:21, באריאל ב7:30, צאת השבת ב8:30 בירושלים, בתל אביב 8:33, בחיפה 8:35, באריאל 8:32. המשך האזנה נעימה. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך.
רומב במקדשו, מקדשו, הללוהו בחידור, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום.
דורשי שלומך, דורשי שלומך, ו...